כל חי אונליין 93fm.co.il.
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום כי כל הפרת השקט בגבולות תגרור תגובה הישראלית. בטקס לציון 68 שנה לשחרור העיר אילת, הוסיף ראש הממשלה ואמר, גם כשיש לנו גבול של שלום, אנו דואגים לביטחון. לא נרשה לאף גורם להפר את השקט, כל מי שפוגע בנו, אנו פוגעים בו, אין טפטופי חינם. כך דיבר ראש הממשלה, אותה מביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. הבית הלבן גינה ערב את האיומים על מרכזי הקהילה היהודית בארצות הברית, ובעקבות האיומים פנו היום כל חברי הסנאט לנשיא וביקשו ממנו לפעול ולסייע למוסדות היהודיים בתגבור האבטחה סביב בנייני הקהילה ומוסדות החינוך. דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הנשיא לשעבר אובמה הורה לצוטט למשרדיו במהלך קמפיין הבחירות ממשיכים לעורר סערה. הרפובליקני הבכיר ג'ון קורנין אמר כי חקירת הסנאט בעניין התערבות רוסיה בבחירות תעסוק גם בטענות שהנשיא הוקלט על ידי הממשל היוצא של ברק אובמה. בית משפט השלום בירושלים הורה להאריך את מעצרו בשלושה ימים של החשוד בהפצת תמונותיה של נשיאת בית המשפט העליון השופטת מרים נהור כשהיא לבושה לכאורה במדי אסס. שר החוץ של טורקיה תקף ערב בחריפות את גרמניה ואמר כי גרמניה תתני לנו שיעורים בדמוקרטיה ובזכויות אדם. בנאום שנסע בקונסוליה הטורקית בהמבורג מול מפגינים רבים שהגיעו לשם אמר, לאירופה יש בעיות אדירות של גזענות, שנאת זרים ואיסלאמופוביה, וכי הלחץ השיטתי שגרמניה מפעילה לדבריו על אזרחים טורקיים בלתי מתקבלת על הדעת. בית הלורדים בבריטניה אישר היום ברוב קולות להעניק זכות וטו למחוקקים כדי שיוכלו לדחות את התנאים הסופיים של עזיבת המדינה את האיחוד האירופי הברקזיט. חברת ארקיה הודיעה בשל תנאי ראות ירודים ובעקבות מזג האוויר יחולו שינויים בלוחות הזמנים בטיסות היוצאות משדה דוב ומנמל התעופה בן גוריון. הנושאים מתבקשים על ידי החברה להתעדכן בזמני הטיסות. התחזית מיד.
בחסות חיתולי בייביסיטר, אמא תקשיבי לעובדות, המעבדה המובילה בעולם קובעת, בייביסיטר סופגים יותר מטיטולים, בייביסיטר סופגים יותר שווים הרבה יותר.
הלילה הפילים בערים, מחר בעיר בשעות הבוקר במישור החוף ימונן חלקית, עדיין ייתכנו הפילים, הטמפרטורות בלי שינוי. ביום חמישי עלייה ניכרת בטמפרטורות, יש רבי ברוב אזורי הארץ, בצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. מיום שישי אוויר קרר יותר ולח יחדור לעזורנו ויגרום לירידה בטמפרטורות.
בחסות חיתולי בייביסיטר, אמא תקשיבי לעובדות, המעבדה המובילה בעולם קובעת, בייביסיטר סופגים יותר מטיטולים, בייביסיטר סופגים יותר שווים הרבה יותר.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. בית מדרש לאקטואליה. הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב, ערב טוב, בית מדרש לאקטואליה, ימים ספורים לפני ימי הפורים. ערב טוב, הרב נויגרשל.
ערב טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
השבוע שעבר לא היינו כאן, ושמחנו לחזור ולהיפגש בחברות השבועית שלנו עם המאזינים. ועוד כמה ימים פורים.
שבוע שעבר כולם, כל המאזינים שמעו את התוכנית על הרבי מגור, ואנחנו רק עדנו בחתונה.
כן.
שיהיה לך מזל טוב, בצלאל.
תודה, תודה.
לביתך ולמשפחתך ולחתנך. ותלכו מחייל אל חייל.
בעזרת השם, ישר כוח, שיהיה בשמחות אצל כולם. תודה. פורים. בוא נדבר קצת על מגילת אסתר. לפני מה שאתה רוצה לומר, יש אפשרות, יש אפשרות. יש איך לנסות לדמות דברים שקורים במגילה לימינו אנו? דמיון?
קודם כל, לימינו אנו בוודאי גם כן, כי הרי כל העצם המגילה, מגילת אסתר, נותנת שיטה איך לראות השגחה האלוקית גם בזמני הסתר פנים, איך שמתחת לפני השטח הכל נרקם ונבנה בצורה שאתה רואה השגחה האלוקית מובהקת, ולמעשה אתה יכול לעשות גם הפוך. אירועים שמתרחשים בימינו אנו, או בימים זה לא מכבר, יכולים להסביר לנו את המגילה, ולהעיר אותה באור אחר. באור הנכון. אני אסביר מה אני מתכוון.
כן.
יוסי שריד המנוח, לא אהב את מגילת אסתר.
לא רק את מגילת אסתר, אבל במיוחד.
תמיד בפרוס חג הפורים, היו לו טענות קשות, איך זה יכול להיות שמלמדים את מגילת אסתר בבתי הספר, ועוד שמחים, ושרים, ורוקדים, ומתהוללים במקומות שבהם מתהוללים, כשכל כך הרבה דם נשפך.
חשבתי בגלל שדופקים בהמן למשל.
גם, מה זה הרצון לשפוך דם, מה זה השמחה על הדם שנשפך. אז באמת אנחנו אוהבים למחות וללגלג, אלה שני הכינים שאנחנו משתמשים בהם, אבל אחרי שגמרנו למחות וללגלג, בואו נתייחס ברצינות לשאלתו של האיש. הרי על פניו לכאורה הוא צודק. אתה קורא במגילה, אתה שומע שהרגו 75 אלף איש, ולא נרגעו עד שבשושן הבירה ביקשו יום נוסף והרגו עוד 500 איש. אתה שואל, איך מתייחסים לזה? והבעיה היא בעיה בהבנת הנקרא. הייתי אומר עוד יותר. לכאורה גם אצלנו לפעמים יש את הבעיה הזאת, שלכן לא יודעים לענות על השאלה הזאת. הרבה מהמלמדים תנ"ך בבתי הספר קיבלו את הכשרתם או את הרגלם ללמד מלימוד חומש. וצריך לדעת שיש הרבה הבדלים בין לימוד חומש ללימוד נביא, בעיקר נביאים ראשונים. בחומש הרבה פסוקים הם נושא בפני עצמו. ואהבת לרעך כמוך. עכשיו תראה את כל המפרשים ואת כל מה שנאמר ותוכל לדבר על זה שנתיים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, פרשה של ארבעה פסוקים, חמישה פסוקים, ואתה מתמקד עליה. וכך גם לומדים נביא. פסוק, רשי, רדק, מלבים, פסוק הבא, רשי, רדק, מלבים, ולא כך צריך ללמוד מהנביא. כי הנביא עוסק בין אירוע מכלול, שלם.
מכלול של אירוע.
מכלול של אירוע שצריך לראות אותו קודם כל מתחילתו ועד סופו. ורק אחר כך להתחיל לראות את המפרשים כיצד הם מסבירים כל פרט באירוע. אבל קודם כל צריך פרספקטיבה. גם במגילת אסתר, ובוודאי במגילת אסתר זה ככה, והדבר בא לידי ביטוי בהלכות מקריאת המגילה, שהקורא למפרע לא יצא, צריך לקרוא לפי הסדר. צריך לשמוע כל מילה, כי כל מילה שמושמתת עלולה להיות חסרה בהבנת המכלול. בואו נראה. המן החתים את החשברוש על גזירה להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים אשר בכל מדינות המלך החשברוש, שזה כולל את כל מדינות העולם מן הסתם, 127 מדינות, באומן הרבה יותר היום, קל וחומר אז, בטרם שגילו את אמריקה, בטרם שגילו את איי אוקיאניה, וכן הלאה. אפילו מיקרונזיה לא הייתה, כך שלא היה מי שיתמוך בעם היהודי.
בדיוק.
וכנראה כל היהודים היו תחת שלטונו של החשברוש. כמה יהודים היו אז? אני מניח שלפחות 5 מיליון. איך? כשנכנסו לארץ ישראל, היו כ-2 מיליון יהודים. 600 אלף מגיל 20 עד גיל 60, כמניין הזה נשים 1,200,000, עד גיל 20, מגיל 60 וערב רב. בערך כ-2 מיליון אנשים. לא ידוע לנו על קטסטרופה בסדר גודל של מאות אלפי הרוגים במהלך האלף שנים שבהם נכתב התנך. והיה ידוע לנו. הנה למשל כשהדבר בתקופת דוד אחרי שהוא חטא במניין העם, נהרגו 75,000.
כתוב מפורש.
כתוב מפורש. אם היו נהרגים מאות אלפים באיזה אירוע,
גם היינו יודעים.
היינו יודעים. ההתפתחות הדמוגרפית מן הסתם הייתה טבעית, משפחות מן הסתם היו ברוכות ילדים, ולמרות שתוחלת החיים אולי לא הייתה גבוהה, אבל בוודאי משני מיליון במשך אלף שנה הגיעו לחמישה מיליון.
ואני עושה הפסקה, לאן הם התפזרו כל היהודים כשהיו בארץ ישראל?
אז זהו, לקחו אותם לבבל, והם התפזרו...
בחורבן הבית הראשון.
בחורבן בית ראשון, והתפזרו באזור מסופוטמיה, במזרח התיכון.
ונזכיר שסיפור המגילה גם מתרחש בין שני בתי המקדש.
כן.
באותם 70 שנה.
אומרים שהקהילה היהודית בוורמייזה הייתה כבר בתקופת בית ראשון, אבל מדובר במקומות שמן הסתם גם נשלטו על ידי אחשוורוש, וגם היו קטנים מאוד.
וורמייזה גרמניה.
כן. כל היהודים היו מאוימים. מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, ושללם לבוס. במאה ה-20, הייתה גזרה דומה כמעט באותם המילים. להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היושבים בכל מדינות המלך.
הרייך.
מנער ועד זקן, טף ונשים, ושללם לבוס, אבל לא ביום אחד. היטלר לא רצה להרוג את היהודים ביום אחד. The final solution לא היה אמור להיות ביום אחד. למה? קודם כל כי הוא היה ריאלי. בואו ונעשה חשבון. בשיא הפעילות של האס-אס, ממלכתו של הימלר, מנה האס-אס מיליון מגויסים. מתוכם היו בערך כ-200,000-300,000 ואפן אס-אס, כלומר אס-אס לוחם, שגם הם לא תמנו ידם בצלחת בהשמדת יהודים, אבל לא זה היה עיקר תפקידם. הטוטנקופף, גולגולות המוות, אלה שעסקו בעיקר בהשמדת יהודים, מנו כמה מאות אלפים. נאמר חצי מיליון, בהערכה גסה זה יותר, אבל לא משנה, חצי מיליון, כולל כל המנהלה. לרשותם עמדו מיטב הכלים הטכנולוגיים, כי גם בשעה שהצבא לא קיבל את מה שהוא צריך, השמדת היהודים הייתה בעדיפות ראשונה כידוע. מסעיות להוביל את היהודים, ומסעיות להוביל את הרוצחים.
נשק מתוחכם לא היה צריך.
נשק מתוחכם עד כמה שצריך היה, היה. היו מכונות יריעה. היו ניסיונות להרוג בדינמית. היו תאי גזים. גז משוכלל. ובכל זאת, ההשמדה נמשכה. עם כל הלוגיסטיקה.
כי אי אפשר ביום אחד.
5.5 שנים. עכשיו, כשבאים, למה לא הרגו אותם? הרי זה לא פשוט. לא פשוט לאסוף אנשים להרוג אותם. לא פשוט בעיקר לטפל אחר כך בגביעות. היו להם כלים כבדים, כלים הנדסים כבדים שחפרו בורות. בורות קבורה. ועם כל זה, זה נמשך 5.5 שנים.
הם גם ניסו להסתיר, ושלא לגמרי ידעו בעולם מה שבאמת מתרחש.
כן. זה כבר, זה לא כל כך רלוונטי למה שאני אומר, כי פה לא ניסו להסתיר, נניח.
אוקיי.
אם בשביל להרוג בין 6-7 מיליון יהודים, על ידי 0.5 מיליון איש, עם הכלים המשוכללים, צריך היה 5.5 שנים. כמה אנשים צריך היה להעמיד כדי להשמיד 5 מיליון יהודים ביום אחד, בלי מכונות יריעה ובלי תאי גזים? מן הסתם, מיליוני אנשים היו נכונים ליום הזה. מה שמסביר, מדוע שלחו את האיגרות 11 חודש לפני האירוע, בשעה שמן הסתם היה עדיף לשלוח את זה ממש ברגע האחרון, כדי להרדים את עירנות היהודים שלא יברחו. ופשוט אימנו את הגדודים של הרוצחים. ידעו מי הם אלה שמיועדים להיות עתידים ליום ההוא. בוודאי היו מיליונים רבים של רוצחים שעוסקים ישירות במלך, היו אמורים להיות עסוקים ישירות במלאכת הרצח. זה פרק אחד. פרק ב', והכל לפי פשוטו שנקרא. הייתה בעיה, ברגע שאחשוורוש הפך את אורו, והחליט לקחת רוורס ולבטל את הגזרה, התברר שהבגץ לא נתן.
כבר אז היה.
כבר אז. אפילו מלך כמו אחשוורוש לא היה כל יכול. כתב אשר נכתב בטבעת המלך ונכתב בטבעת המלך, אין להשיב. כנראה שהיו ערים לכך שמדובר במלכים הפכפכים, וחישקו אותם, הם חישקו את עצמם. חשבו שמד מול שוקת שבורה. לא ברור שהוא כל כך הצטער על זה, אבל כך הוא הציג את זה. הוא רוצה לבטל את הגזרה, והוא לא יכול. הדבר היחיד שהוא יכול היה לעשות, זה לשלוח את האגרות השניות, לתת הוראה לכל היהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם. כלומר, הרשו ליהודים להתגונן. מה המשמעות של זה? הרי ברור שיהודים היו מתגוננים. מי לא היה מתגוננים היה רק יכול.
אבל כשיש משמעות שהמלך אומר להם להתגונן.
אפשרו להם. אפשר. כנראה גם כן סיפקו להם נשק. כי אחרת אין איזה משמעות. איך הם התגוננו?
כלומר, שקרה, המלך בידיעה ברורה יודע שהולכות להיות קרבות בתוך הממלכה.
המלך אישר קרבות. המלך נתן הוראת פתיחה באש לשני הצדדים. בהגיע היום, י"ד באדר, הייתה מלחמת אזרחים. מלחמת האזרחים התנהלה בצורה כזאת שהיהודים נקלו לעמוד על נפשם ולהשמיד, להרוג ולאבד את אויביהם. ברור לחלוטין שהצד השני לא תמן ידו בצלחת. כך שיהיו פה שני ניסים. שלושה ניסים. ארבעה ניסים. א', שהתהפכה הגזרה ושלחו אגרות שניות. ב', שסיפקו נשק ליהודים. ג', שהיהודים ניצחו. ד', שלא נפל אפילו יהודי אחד.
זהו, זו השאלה שרציתי לשאול. לא היו יהודים שנהרגו?
לא היו יהודים
שנהרגו. לפי המגילה, מה שאנחנו יודעים.
לא נפל אפילו יהודי אחד. כמו שכתוב בתורה, שהכהן המשיח, בזמן הכהן המשיח עומד ומכריז כי השם אלוקיכם הוא ההולך עמכם להילחם לכם להושיע אתכם. אומר הרמב"ן, ואמר להושיע אתכם. כי אפשר שינצחו במלחמה ויפלו מהם רבים כדרך המלחמות. אבל כשהשם הולך לפניהם, לא ייפול מהם איש. וזה מה שהיה בפורים. עכשיו, ברור לחלוטין שכל אותם גדודים שהועמדו להרוג את היהודים נלחמו, חלק מהם גם כן חצו את הקווים, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כמה היו צריכים למות? מיליונים.
מהגויים.
מהגויים. כל אותם אלה שנועדו, שהכינו את עצמו להיות רוצחים.
ונרגו 75.
75 אלף, 5. אז הם יצאו בזול. כנראה הוראות הפתיחה באש, שהיהודים שמרו עליהם בקבדנות רבה, היו מאוד מאוד נוקשות. אבל
נפל פחד היהודים עליהם, הם פחדו, הם נסו, נמלטו.
אבל זה לא היה מיד בהתחלה. זה היה אחרי שראו את הניצחון. ברגע הראשון, שני צבאות עומדים זה מוזה, זה כמו מלחמת ששת הימים. כל הרעה מקהיר.
זה אולי המשמעות של... איך כתוב שם? ואיש לא עמד בפניהם ולפניהם.
כן.
יש לזה שתי משמעויות בבית והלמד.
איש לא עמד, נכון, נכון, יפה מאוד. איש לא עמד בפניהם.
פשוט ברחו, ולא עמד לפניהם, כי היהודים ניצחו.
ניצחו. אז לכן, כמות המתים במגילה רק מראה עד כמה שנהגו בהם ברחמים. עכשיו, בשושן הבירה, שהיה פה ריכוז גדול של יהודים, הרי הייתה עיר שלמה, העיר שושן אבוך, חזן אומרים ששושן זה הייתה העיר של היהודים. הייתה עיר שלמה של יהודים. מן הסתם כאן העמידו, בשושן הבירה העמידו גדודים גדולים יותר של רוצחים פוטנציאליים. ולכן בשושן הבירה לא סיימו את העבודה ביום אחד, והרגו עוד 500 איש. 500 איש כנראה, כאן היה מרכז השלטון, כאן היה המפקדה.
הקנאים של הגויים כנראה לא ויתרו כל כך מהר.
כן.
הקיצונים שלהם.
או שלא ויתרו, או שיש כאלה, אחרי, אני אגיד לך, אחרי הניצחון של בעלות הברית, היה מרוץ בין בעלות הברית, מי יצליח לשים את ידו על יותר נאצים, כדי לגייס אותם לצבא, לאוניברסיטאות, לשירותי הביון. הסובייטים, מסעיות שלמות ורכבות שלמות של אנשי צבא ומדענים נאצים, לקחו כדי להציב אותם אצלם בתנאים משופרים.
להשתמש
בהם. האמריקאים. עכשיו, כל תוכנית החלל האמריקאית יסודה בגילויים של ורנר פון בראון, ממחנה דורה, שרצחו שם אין סוף של עובדים, ביניהם יהודים רבים. המערכת הביון בתקופת הנשיא ניקסון ולפני כן, נועלה על ידי כל מיני פושעים נאצים לשעבר, פשוט התנהל מרוץ. אבל בעיקר המרוץ היה מי ישיג יותר מדענים. הצרפתים למשל גייסו את מדעני הגז הגרמנים, והמשיכו את הניסיונות שעשו באושוויץ ובדכאו בצפון אפריקה במחנות סודיים, ויצרו כמויות עצומות של גז, בהמשך הגז שהשתמשו בו באושוויץ ובמקומות אחרים, לצורכי מלחמה. הסובייטים למשל, היה להם כמויות של גז שיכלה להרוג 4-5 פעמים את כל האנושות. ובכל עיר בברית המועצות היה מחסן של גז, שבמידה ותהיה מלחמה, הם פשוט מזהמים את כל הסביבה מסביב לעיר, אין חומה יותר טובה מזו, אף אחד לא יכול לעבור ולהגיע לעיר. והאמריקאים לעומת זאת לא התמקדו בנשק כימי, אבל התמקדו בנשק אטומי. בנשק אטומי. והביאו מדעני אטום, פיזיקאים הם הביאו לארצות הברית. עכשיו, אחד מהרופאים שעסקו בניסויים של נשק כימי, היה דוקטור מנגלה. אבל לדוקטור מנגלה אי אפשר היה לקחת. כי הוא היה יותר מדי מפורסם.
ועם יותר מדי דם על הידיים.
כן, יותר מדי ידוע לשמצה. ולכן אותו הבריחו דרך הוותיקן לארגנטינה. ארגנטינה, ברזיל, לדרום אמריקה. הוא עדין גם פה. אלה שלא היה להם מספיק ראייה מראש, או שלא הייתה להם יכולת לראות שעלולה התמונה להתהפך, ונתנו ששמה מתפרסם, הם לא יכלו להתחפש. זה כמו ש... זה כמו, זה כמו שאדם בגובה 2 מטר לא יכול להתחפש לגמד.
נכון.
אין לו איכן להסתיר את רגליו הארוכות. אותו דבר, לא היה להם איכן להסתיר את הזוהמה ששמם נדבק בה. ולכן הם נאלצו בכל מקרה או לברוח או להתאפס ולשלם בחייהם. הם לא היו בין אלה שיכלו להתייהד. עכשיו, מה שאנחנו לומדים, הרי גם הגרמנים צריך לדעת, אחד השיטות שהיה לראשי המפלגה הנאצית, זה לגרום לכמה שיותר אנשים, ובעיקר אנשים מפתח להיות שותפים לדבר עבירה. כי ברגע שראשי עיר, ראשי משטרה, מפקדי משטרה מקומיים, אנשי משטרה כחולה, שמגיעים למדינה כמו אוקראינה, כמו פולין, כמה שיותר משתפי פעולה, ולעשות את זה בפרסום, כך שהם אף פעם לא יוכלו לעבור לצד השני. גם אם הצבא של הצד השני מתקדם, הם יהיו נאמנים עד הסוף. כי הם יודעים שברגע שהצד השני מנצח, אין להם לאן לחזור. יתפסו אותם ויארגו אותם. לכן, כשמדובר במדינה שמנוהלת על ידי דיקטטורים פושעים, יש להם עניין להפוך כמה שיותר למשתפי פעולה. לשותפים לדבר עבירה. וכך היה גם שם בפרס. ולכן בשושן הבירה היו האנשים שזיהמו את שמם בצורה של אל חזור, רבים יותר.
16 סיפורים יש במגילה. ספרת פעם.
16 סיפורים?
כן. כל המגילה מורכבת מ-16 סיפורים שלכאורה אין קשר בין אחד לשני. ממש מההתחלה עד לפרק האחרון, עוד פרק, עוד חלק ועוד חלק, פתאום הסיפורים ושתי ואסתר המלכה, הכל ביחד, 16 סיפורים. שמעתי את העניין הזה מדידנו אבי ממרן, אחד מהשבע ברכות השבוע. ואיך מחברים את הכל? ואז הוא הגיע לפסוק האחרון. וישם המלך אחשוורוש מס על יהיה הים וכו'. שם אחשוורוש, זה הפעם היחידה במגילה שזה אחשרש. אין וב.
אין וב.
אין וב. איפה הוו הזה נעלם? הוו הזה הוא הוו החיבור בין כל הסיפורים, שהופכים את המגילה לסיפור אחד ולנס אחד גדול. ככה בקצרצה איפה הוו הזה נעלם. טוב, אנחנו נעשה הפסקה, אני רוצה עוד לשאול משהו על המגילה, מיד נחזור.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
ויזעקו אל השם בצר להם, וממצוקות אהיה מיושיעם.
בהוראת כל גדולי ישראל ומאורי הדור, עם ישראל מתאספים למעמד תפילה וזעקה בהוצאת ספר תורה לרחובה של עיר. המעמד האדיר יתקיים ביום תענית אסתר ברחובה של עיר, רחוב חזון איש בבני ברק, במעמד רבבות למען ישועת והצלת עם ישראל. כל גדולי הדור יהיו שם, מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא. פרטים נוספים על שעות המעמד וסדרי התפילה יתפרסמו בקרוב.
שלום, כאן דוקטור נפתלי הלברשטט. אני מטפל מומחה, מדריך מוסמך ב-CBT ומנהל תוכנית הכשרה לטיפול ב-CBT במרכז יונב. אני מזמין אתכם להצטרף לתוכנית הלימודים בטיפול ב-CBT. התוכנית באישור של איתה, האיגוד הישראלי לטיפולים קוגניטיביים והתנהגותיים, כי CBT לומדים רק אצל מומחים.
מרכז יונב, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
גם למלמד, המשלוח נגמר, השמחה ממשיכה. בחנויות צמחונים תמצאו משלוח מנות מושלם, מעוצב ויוקרתי, ברמות מחיר שיעשו לכם פורים שמח. מבצעים בחנויות צמחונים בבני ברק, בירושלים וגם בברוקלין בניו יורק. פורים שמח מצמחונים, השמחה ממשיכה.
הוא יושב לידך בקריאת מגילה, הבן שלו מחזיק רעשן בדיוק כמו הבן שלך. אתה תחזור הביתה לסעודת פורים, הוא יחזור לבית ריק. בית התבשיל שולח לבתי הנזקקים אלפי סעודות חג מבושלות ומוכנות בו ביום, בעיצומו של יום הפורים. חייגו עכשיו לבית התבשיל ותזכו לקיים מצוות מתנות לאביונים כהלכתה. 1-800-350-535 1-800-350-535.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
יש סודה ויש סודה. יש סודה עם בועות ששקועות בחלוימס, שיושבות ומסתכלות על הפקק. ויש סודה של טמפו, סודה עם בועות בועות שמחכות להתפרץ ולעשות שמח. סודה, כמו שסודה צריכה להיות. הסודה של טמפו, כל בועה, בועה.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
מגילות אסתר מרהיבות, מתנות מיוחדות, מזכרות ייחודיות, מארזים בכל הגדלים, ספרים מצוירים ועוד מגוון ענק לפורים.
מריאן, מציע לך למהר, שישאר גם לך משהו בווקסברגר.
מלכות וקסברגר, באר היצירה היהודית.
היכנסו להתרקליני מלכות וקסברגר, ולא תפסיקו להתרגש.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
לחיים!
פורים שמח! יקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט. מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
במשלוח המנות שלי חובה יוגטה.
גם במשלוח שלי חובה יוגטה.
גם בשלי.
גם בשלי.
יוגטה, עולם של ממתקים, מגוון סוכריות על מקל, שטיחים ומקלות חמוצים, מרשמלו בטעמים, שוקולדים ושלל מוצרים אהובים. יוגטה, למשלוח מנות מושלם.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב, בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בתבריה, כשרות מהדרין בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין. 050-4261-223.
הסודה של טמפו עם בועות בועות שקיבלו נגיעת למון ליים רק כדי שיהיה יותר שמח. סודה למון ליים של טמפו, בלי סוכר ובלי קלוריות, גם במארז רביעייה.
הכי מגיע ליוסי. לא, לא, לדוד שמואל. האמת הכי מגיע לאמא.
מכירים מישהו שהכי מגיע לו לענות ממארז אוריו טעים לפורים? תפתיעו אותו. האזינו בכל יום לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, עלו לשידור וספרו לנו למי הכי מגיע לענות מהטעם הנפלא, ואנחנו נפתיע אותו בשידור חי. הצליח לנחש מי צ'יפר אותו במארז אוריו טעים? המארז משתדרג. הכי טעים לענות עם אוריו וזמן אוויר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מוגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו מהפרסמות, הרב נגרשל, המגילה מורכבת משתי נשים מרכזיות. ושתי, צד אחד, שחוסלה, אסתר המלכה.
וזרש.
וזרש, נכון. זרש זה לא ושתי?
לא, לא.
אשתו של אמן, נכון. אוקיי, אבל יש דמויות של נשים. הייתי קריקטורה באחד העיתונים השבוע, רואים שם את הסרט בני אמן תלויים על העץ הגבוה, ולמטה הקריקטוריסט שואל, למה אין פה, לא זוכרים למה, אבל אין פה אפילו אישה אחת. עד לשם הם הגיעו בשיגעון הזה של הדרת נשים. אבל לנשים היה חלק מרכזי פה בנס הגדול.
זה מזכיר לי שאחד מתקופות השיא של מאבק הנשים לכביכול שוויון זכויות, אבל באמת לזהות זכויות, אמר אחד מגדולי הפסיכיאטרים, פסיכולוגים, שהיום מישהו החליט שהתפקיד של הגבר הוא החשוב, וכולם רצים כדי לזכות בו. אז לא תמיד טוב להיות במקום שבו נמצאים כל חשובי הגברים.
כן, זה נכון, אבל זה מה שמפריע להם, ואני רוצה לקחת את זה למקום אחר. כל המאבקים האלה, זכויות נשים, הרפורמים, ומפריע לי בהקשר של הרפורמים, שכמה שאנחנו מטריעים, אנחנו נדבר על ציבור שומרי המצוות מכל הסוגים, מטריעים מהסכנה הזו, ובארץ הם לא באמת גורם משמעותי, אין להם קהילות, אין להם כמעט כלום, אבל במסדרות השלטון יש להם שליטה. משרד החינוך, אנחנו שומעים כל הזמן עם תכנים, מחדיר תכנים כאלה ואחרים של רפורמים לבתי הספר. צריך לעצור את זה?
לצערי הגדול, הציבור שלנו מנהל מאבקים, ולא נראה שנעזרים במומחים שמבינים על מה מדובר. גם אני באופן עצמאי אינני מומחה גדול, אבל אני למדתי אצל אחד מגדולי המומחים בנושא הרפורמים והקונזרבטיבים לפני שנים ארוכות כמה יסודות.
מי הוא?
הרב דוד הולנדר, זיכרונו לברכה, שהם מחשובי הרבנים של יהדות ארצות הברית, והוא הקדיש את חייו למאבק בתנועות האלה. והוא לימד אותי שכל המאבק של התנועות האלה זה מאבק להכרה. עכשיו, וצריך לדעת את זה, ולכן צריך לעשות הבחנה. אין לנו שום סיבה בעולם לא לתת הכרה או להתייחס בכלל למי שרוצה ללמד היסטוריה יהודית בצורה הכי מעוותת שבעולם. זה לא עסק שלנו, שמלמד מה שהוא רוצה, זה לא עסק שלנו. אני חושב שבנושא שמשרד החינוך נעשה פה עוד איזשהו צעד משמעותי ביותר, חציית איזשהו רוביקון, ואני אסביר מה אני מתכוון. היהדות במשך אלפי שנים הייתה מערכת מיוחדת שרכזה שלושה דברים ביחד. דת, לאום ואזרחות של ארץ ישראל. יהודי בכל מקום שהוא שייך לדת היהודית, הוא שייך ללאום היהודי, הוא שייך לארץ ישראל. כל יהודי יש לו דת עמוד בארץ ישראל. אין דבר לדבר הזה אח ורע. אסלאם זה רק דת. אדם יכול להיות בין הלאום האנגלי מוסלמי, בין הלאום הערבי מוסלמי. אותו דבר, נצרות זו דת. לעומת זאת, אנגליות זה לאום. אדם יכול להיות חסר דת כשהוא בין הלאום האנגלי. אדם יכול להיות בין הלאום האנגלי והוא מוסלמי או נוצרי. אותו דבר גם אזרחות של מדינה. לא כך היה בעם היהודי. וכך העם היהודי עבר מדור לדור עם היציקה הזאת שמורכבת משלושת המרכיבים. יהדות, דת, לאום וארץ ישראל. ואז הגיע משה מנדלסון ותלמידיו, אברהם גייגר הרפורמים, והם הודיעו שיהדות זה רק דת. לאום זה עניינו הפרטי של כל אחד ואחד. כך אמר משה מנדלסון, מבית מדרשו יצא סיסמה של יווה אדם בצדך ויהודי בעליך, גרמנים בני דת משה. ארבע מששת ילדיו התנצרו. ביום המאה השנה למותו של מנדלסון התכנסו, או להיוולדו של מנדלסון, התכנסו בני משפחתו, והיו שם 100 אנשים, וביניהם 4 יהודים בלבד. זה לא מחזיק מים. אחד העם, בא וטען, מי שנקרא מנהיג, אשר גינסבורג, שנקרא מנהיג הציונות הרוחנית, טען שיהדות זה רק לאום. הדת זה עניינו הפרטי של כל אחד. הבת שלו התחתנה עם גוי רוסי. ואחד העם כתב ככה, לפחות הוא היה ישר דרך, הוא כותב, שנים יהדות הלכה מדור לדור, דת ולאום חבוקים ביחד. אני ניסיתי לחדש להגיד שיהדות זה רק לאום, והנה הבת שמתחתנת עם גוי רוסי. זה לא מחזיק אפילו דור אחד. ואומנם,
כלומר הוא הבין שהוא טעה.
כן, ואומנם הגוי הזה מוכן להתגייר, אבל לא, הוא לא מוכן להתגייר רק כדי לרצות אותי, מה לי ולגיור שלו, הוא לא עושה לי בזה שום
דבר. שאלה קצת אחורה, למה הבת שלו רצתה להתחתן עם גוי?
זה מה שהוא אומר.
כן.
הוא אומר, אבל אמנם הגוי הזה רוצה להתגייר, אבל מה לי ולגיור שלו? לא, זה לא בעיה אישית שלי. והוא קיבל על עצמו להפסיק לדבר בענייני ציבור, ואז הוא אומר, פה נכשלה שיטתי. הרצל בא וטען שיהדות זה רק ארץ ישראל. הבן שלו התנצר. והבת שלו התאבדה, ולא נשאר ממנו כלום, אבל בעיקר הנקודה של הבן התנצר, זה לא מחזיק יותר מדור אחד. דת ולאום וארץ ישראל. באמת התנועה הרפורמית, בתחילת דרכה, בהיא אותה תנועה שדגלה בדת בלבד, נתקע כל קשר עם ארץ ישראל. הם חזרו והעמידו את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, על ראש שמחתם, כשזה יסתבר שזה משתלם.
כי לא בגלל שהם אוהבים את ארץ ישראל, כמו שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, מזכירים את זה עוד ועוד ועוד גם ברכת המזון, אלא הם הסתכלו על זה בראייה מדינית, או בראייה של...
לא, לא מדינית.
לא בראייה של... רק פה אפשר להציל את היהודים שאינם מדינה משלהם?
בגלל שזה המקום היחיד שהם יכולים לקבל הכרה. כי במדינת ישראל יש קשר או איזושהי זיקה לדת ישראל. זה המקום היחיד שהם יכולים לקבל הכרה בעלי דת. זה טוב כל עוד שמדברים על בתי משפט, כל עוד שמדברים על אפילו זכות, זכויות בכותל המערבי. ברגע שהם מתחילים ללמד בבתי הספר, זה, פה הם עוברו עוד צעד קדימה. מה שמלמדים של בתי הספר זה שיהדות, הנה לא מזמן שמענו שהקונזרבטיבים מוכנים לקבל גויים בקהילות שלהם. זה בכלל לא דת. זו תרבות, זה פולקלור. ברגע שהם אנחנו, וזה מה שאנחנו צריכים להגיד, אתם רוצים ללמד פולקלור יהודי, בשיטה שלכם חושבים שאתם מסלפים, משקרים, אבל אתם לא היחידים. יש הרבה אנשי מדע שמסלפים ומשקרים בתחומים שונים. יש, במדעי הרוח יש בלי סוף סילופים ושקרים, יש היסטוריונים שמסלפים ומשקרים. הרי יש אדם בשם פינקלשטיין, שהוא היסטוריון וארכיאולוג שלוחם כנגד הארכיאולוגיה התנ"כית. מישהו בא פעם ואמר שפינקלשטיין מסלף את הדת? לא. הוא היסטוריון ארכיאולוג שלפי דעתנו מדבר דברי הבל, וזה יהיה ויכוח אקדמי בעניין הזה, זה לא עסק שלנו כאנשי דת. הוא הדין גם פה. אנחנו צריכים לבוא ולהודיע, תשבו רבותיי, רפורמים, קונסרבטיבים, הכל קשקושים, זה לא נוגע אלינו. אתם מלמדים תרבות יהודית לפי דעתכם וטעמכם, עזבו אותנו. לא מעניין אותנו התרבות היהודית שלכם, תעשו מה שאתם רוצים. ולהודיע שכל מה שהם מלמדים, שילמדו מה שהם רוצים בבתי הספר, ואנחנו מתערבים בתכנים שמלמדים בבתי הספר, אין לנו עניין בזה בכלל.
למה לא? להוסיף קצת יידישקייט.
אין לנו עניין להוסיף
יידישקייט. אכפת לנו איך הילד באלנבי וביפ, בחוב יפי.
זה הרב אליישיב, אבל...
הרב שח.
אני שמע את זה מהרב אליישיב, לא משנה.
לא, נאום מפורסם, בני נאומה.
שוב, בוודאי שאכפת לנו... אבל הדרך היא לא לנסות להעביר את התכנים דרך מערכת החינוך של משרד החינוך.
אז עדיף להעביר, לשכנע אותם בואו לחינוך שלנו, ולתת להם
בואו לחינוך שלנו, או בכל מיני מסגרות לא פורמליות. אנחנו לא רוצים שהם יתערבו בתכנים של החינוך שלנו. אנחנו, אין לנו שום עניין להתערב בתכנים של החינוך שלהם. אנחנו רק צריכים להודיע שאין בזה, ההפך, בזה שאנחנו מנסים בכוח לבוא ולהתמקח על זה, אז אנחנו אומרים, הרי אנחנו נפסיד, הרי אנחנו לא נצליח, הרי לא ייתנו לנו, ואז אנחנו בעצמנו נותנים איזשהו גוון, כאילו המדינה נתנה להכרה. צריך לבוא ולהודיע, זה לא עסק שלנו. בדיוק כמו שאנחנו לא נבוא ונתערב בתור דת יהודית, להתווכח עם מורה למתמטיקה שמלמד בתי ספר חילונים שאחד ועוד אחד שווה שלוש, כי זה לא עסק שלנו. מה אכפת לי? שנלמד אותו אחד ועוד אחד שווה שלוש. מה אכפת לי?
אבל כן אכפת לנו, ואנחנו קופים את זה לציבור, אני אומר את זה מהמקום החיובי, נישואים וגירושים על פי ההלכה
במדינה. זה משהו אחר.
קשרות.
כי נישואים וגירושים זה עניין דתי באופן רשמי. קשרות זה עניין דתי באופן רשמי. כשמלמדים תרבות יהודית, זה לא עניין, צריך להודיע שזה לא עניין דתי, וזה לא עסק שלנו.
יש עוד ראייה בנושא של החינוך. נכניס להם קצת מוטיבים יהודים לילדים האלה. נניח. מה הם מקבלים בבית? גורניש מתגורניש.
אנחנו
וזה כוסת רוח ש...
אנחנו בעד שיפסיקו ללמד תנ"ך בבתי הספר. לא אנחנו כול... בעד שיפסיקו להכניס מוטיבים יהודים.
לא כולם חושבים כמוך, הרב נגר.
מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לחשוב אחרת מהרב נגר שלי. אני היחיד שאסור לי לחשוב אחרת מהרב נגר שלי. כולם מותר לחשוב אחרת, לי לא. אז לכן אני צריך להגיד רק מה שהוא חושב.
אין אצלך מצד אחד ומצד שני, יש רק אחד, רק צד אחד.
ברור, זה, הרי ברגע שמלמדים תנך, ואתה רואה שסביב התנך יש כל מיני דוקטורים ופרופסורים, כשאתה רואה מישהו שוכב, וסביבו הרבה דוקטורים ופרופסורים, סימן שהוא מאוד מאוד חולה. ואני לא רוצה להודיע להם שהתנך היה חולה. אתם רוצים ללמוד תנך, תבואו אלינו. אתם לא רוצים לבוא אלינו, אל תלמדו תנך בכלל. במקום זה תלמדו שייקספיר, שירי ביאליק, וכן הלאה.
מה זה שייקספיר? מה זה ביאליק? המאזינים שלנו לא בעניינים. לא, סתם, אני צוחק. טוב, נעשה עוד הפסקה ונמשיך.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. יש לכם טיפ מוצלח לשדרוג משלוח המנות? התקשרו ל-039-039-039, השאירו לנו את הטיפ שלכם בשלוחה 5, ואולי תזכו בתווי קנייה לרכישת מצרכים עבור משלוח המנות, כי משלוח מנות מתחיל עם מיני קוקה קולה.
שלום, כן שוב אילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. אני מודה לכם, בזכותכם נותרו רק 7 ילדים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 7 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להיכנס בשערי בית התמחוי. ילדים ללא ביטחון תזונתי ובלי לבוש חם ונעליים לחורף. עשו מאמץ אחרון ותכניסו עוד ילד לבית התמחוי. 7 ילדים קטנים ממתינים לעזרה שלכם.
7 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט. מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
הורידו לי את האור!
חדש, לראשונה בישראל, פילה אמנון ללא אור. סדרת הדגים החדשה של רוזנרס פיש. ללא אור, בטעם עדין במיוחד. לבחירתכם, פילה סלמון, בקלה, טונה על בקור. ועכשיו חדש וייחודי בארץ, גם פילה אמנון ללא אור. רוזנרס פיש, מסורת של טעם ואיכות. להשיג ברשתות השיווק המובחרות, בחשות הבדץ העדה החרדית. מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט. מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
אתה, כן כן, אתה. תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות. אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
זקוקים להלוואה עכשיו? לקוחות כל הבנקים. בנק איגוד מציג. הלוואה מהירה לכל מטרה. חייגו עכשיו, כוכבית 57-57. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
דמיינו את משלוח המנות שלכם. עכשיו דמיינו את משלוח המנות שלכם עם עוגיות אוריו.
בכל משלוח מנות, הכי טעים להנות עם אוריו. העוגיה הטעימה והמוכרת, עכשיו פרווה ובחשרות מעודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריו.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בתבריה, כשרות מהדרין בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין, 050-4261-223.
ונהפוכו בזמן אוויר. רוצים לזכות בפרסים? חושבים שאתם טובים במחזור? תאגיד אלה מגיע לזמן אוויר. עלו לשידור, ענו על שאלות ותזכו בפרסים. מחר בזמן אוויר, 2-4, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
אנחנו כמעט מסיימים, הרב נויגרשל, טראמפ, בזמן לא דיברנו עליו. איך אפשר לחבר אותו לדמויות של המגילה? למי אפשר להשוות אותו?
תראה, אני חושב שטראמפ הוא אחד האסונות הכי גדולים שקרו לקו המוביל בארצות הברית זה קרוב ל-70 שנה. והקו המוביל בארצות הברית זה קרוב ל-70 שנה, כנראה הוא קו שמובילים אותו אילי הנפט. משפחת רוקפלר, ריצ'רד ניקסון. כשריצ'רד ניקסון הפסיד לג'ון קנדי, היה פה דבר מאוד מוזר. כי ג'ון קנדי, למרות שאבא שלו היה אנטישמי, הוא היה ידיד האמת היחיד שהיה למדינת ישראל בבית הלבן מאז הנשיא טרומן. וגם מאז ועד היום קשה להגיד, אולי טראמפ הוא גם כן כזה. בכל זאת, מדינת ישראל תמכה כמעט באופן רשמי בריצ'רד ניקסון במאבק. ולמה? כי ריצ'רד ניקסון היה לו קופה של שרצים גדולה מאחורי גבו. כך טוענים חוקרים כמו ג'ון לפטוס ומרק ארונס. ומדינת ישראל יכלה לסחוט אותו. שאם הוא לא יעמוד בתלם, כמו שהוא באמת עמד בתלם, ומחר, הוא היה הראשון שמחר הרבה נשק למדינת ישראל, אז הם יפרסמו עליו כל מיני דברים שלא היה נעים לשמוע. והדברים שלא היה נעים לשמוע זה מה שרמזנו בתחילת התוכנית, בין השאר, החיפוי וההעסקה
של נאצים.
של נאצים. אלי ויזל כתב על זה פעם במאמר בטיים מגזין, על קלאוס ברבי, הקצה מיליון, שגם הוא קיבל חסות אמריקאית. רק אלי ויזל, שגם הוא היה קשור לצינורות האמריקאים הרשמיים, או שלא ידע או שלא יכול היה להגיד שהוא יודע, שקלאוס ברבי היה רק דג רקק, במסגרת רבים מאוד אחרים, שהאמריקאים היו לצידם, וגייסו אותם ואת הידע שלהם, ולא רק זה. אלא גם במאבק עם הערבים, האמריקאים עשו הרבה מאוד מאוד דברים נוראים למדינת ישראל מאחורי הגב. כי הדברים מתנהלים, וזו קליקה שעוברת מנשיא לנשיא. ולכן הם חייבים שהנשיא שיבחר יהיה מהקליקה שלהם. פעמיים זה לא הצליח להם. זה הצליח להם מאוד עם אייזנהאואר, זה הצליח מאוד עם ניקסון, זה הצליח מאוד עם בוש.
איך זה לא הצליח חוץ מטראמפ?
זה לא הצליח עם טרומן בבחירות שהוא ניצח את דיוואי. הם השקיעו את כל הקלפים.
באיזה שנה?
על ג'ון דיוואי. זה בשנת 1948. בחירות, הרי טרומן נהיה נשיא בלי בחירות. רוזוולט, בתקופת הכהונה השלישית שלו, מת. וטרומן נהיה נשיא. עכשיו, טרומן, בדרך כלל, הם לא השקיעו בסגן נשיא. כי בדרך כלל סגן נשיא זה בובה, חבל על הזמן. אבל רוזוולט מת להם. ואז הגיע טרומן. וטרומן לא היה בקליקה. טרומן היה אדם פשוט, כפרי, ישר דרך, כנראה מאוד מאוד ישר ומאוד מאוד מוכשר. והוא בלילה הלך לישון כשהוא ידע שהוא כבר לא נשיא, ובבוקר הוא קם נשיא. והוא נפנף בעיתון שכבר הפתיס כותרת שדיוואי ניצח את טרומן. ופתאום נתקע להם נשיא שהוא לא הולך בתלם. אם לא, מדינת ישראל לא הייתה קמה, כי טרומן תמך בהקמת מדינת ישראל על הפעם ועל חמתם של כל הקליקה של אלי הנפט.
ועד הגיע טראמפ הוא השני.
ועד הגיע טראמפ, שוב, שהם השקיעו את כל, את כל, את, את הכל.
כשאנחנו רואים עכשיו את התופעות האלה של אנטישמיות, פגיעה בבתי עלמין יהודים.
צריך להבין שפגיעה בבתי עלמין יהודים זה אנטישמיות לעניים. האנטישמיות האמיתית בארצות הברית נמצאת מאחורי הקלעים בוול סטריט, ואצל אילי הנפט, ואצל אלה שתומכים בכל מה שהערבים עושים, ואצל אלה שבאמת מזיקים ליהודים.
לא להזדעזע מכותרות.
לא להזדעזע
מכותרות. ואני גם מבין מבין השורות אגב, שזה לא, אין עלייה.
אין עלייה.
יש כל הזמן אנטישמיות, רק שיותר מדווחים עליה.
ברגע שהאנטישמיות מתרכזת בבתי קברות, סימן שיש מישהו שרוצה לזעזע מבחינה רגשית, ולחפות על כל מיני דברים אחרים. רוצים להראות שדווקא בימיו של טראמפ, האנטישמיות גודלת, בשעה שהוא למעשה מנסה לנקות את האורבות מבפנים.
מזכיר לי את המדינה הקטנה במזרח התיכון, שכשלא מצליחים לפגוע בראש הממשלה, מתחילים או כל מיני סיפורים, או שהכותרות מתמלות בכל מיני דברים שכן היו או לא היו, או שהם מיזוטרים לגמרי, ומנפחים אותם מעבר לכל פרופורציה. רק מה לא עושים כדי לזעזע את שלטונו של נתניהו? זה מה שגם עושים לטראמפ.
כן, וצריך לדעת שכבר אמר לינקולן שאפשר לרמות את כל העולם חלק מהזמן וחלק מהעולם כל הזמן, אבל אי אפשר לרמות את כל העולם כל הזמן.
אני רק מנסה לחשוב מה היה קורה אם הייתה תקשורת פעילה כמו היום בתקופת אחשוורוש.
כן, אז תשמע, שם היה כל כך הרבה רכילויות ולשון הרע פוטנציאליים סביב כל סיפורי החשברוש מאחורי הקלעים עם כל מיני סיפורי הנהנתנות שלו שמן הסתם...
כמו כל המלאכים בכל הדורות ובכל
כן,
המדינה.
כן, אבל משתי החשברוש, 180 יום הזוללים בלי הפסקה וכל, אפילו למגילה עצמה התגלגלו נתונים על צורת המשתה והכל, כשכל הדברים הללו כמובן יסודם בערי קודש
שאלת
ללמד על דברים פנימיים.
זהו, כי כל הפיסות מידע הרכילותיים האלה, 180 יום, כלי הכסף
והכל, הכל כיסוי לכל מיני סיפורים פנימיים שמתנהלים בעולמות רוחניים פנימיים כיאה וכיאה לכתבי הקודש. אבל אם הייתה תקשורת, אז כנראה שמה... פירורים שנופלים מתחת לשולחן היו כל אותם חובבי רכילות נהנים עד מאוד.
שנזכה בעזרת השם לימי פורים שמחים, ערכיים, רוחניים, שכל אחד ידע לקחת את הדברים הרוחניים מפורים, לא רק יין, לא רק תחפושות ולא רק להשתולל, אלא שיהיה לנו פורים כפורים.
אמן ואמן.
תודה רבה רב נגר, שלילה טוב. טוב.
ויזעקו אל השם בצר להם וממצוקות איים יושיעם.
בהוראת כל גדולי ישראל ומאורי הדור, עם ישראל מתאספים למעמד תפילה וזעקה בהוצאת ספר תורה לרחובה של עיר. המעמד האדיר יתקיים ביום תענית אסתר ברחובה של עיר, רחוב חזון איש בבני ברק, במעמד רבבות למען ישועת והצלת עם ישראל. כל גדולי הדור יהיו שם, מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא. פרטים נוספים על שעות המעמד וסדרי התפילה יתפרסמו בקרוב.
רשת נאמן חוזרת לכבוד פורים, מאות מוצרים עד 70% הנחה. לדוגמה, סוטאז' יציקה 28 סנטימטר ב-79 שקלים ו-90 במקום 299 שקלים ו-90. סט שלושה סירי זכוכית פלוס מכסים מתאים לתנור ב-69 שקלים ו-90 במקום 164 שקלים ו-90. מחבת לקרפ או פנקק 24 סנטימטר ב-59 שקלים ו-90 במקום 149 שקלים. מבצעי פורים, רק ברשת נאמן.
החלה מחירת הדירות בבניין השלישי והאחרון בפרי פלייס, דירות סטודנטים להשקעה ברחובות. חייגו עכשיו, כוכבית 50-66.
מתנות מיוחדות לימים שמחים.
מגילות אסתר מרהיבות, מתנות מיוחדות, מזכרות ייחודיות, מארזים בכל הגדלים, ספרים מצוירים ועוד מגוון ענק לפורים.
מריאן, מציע לך למהר, שישאר גם לך משהו בווקסברגר.
בלחו
כנסו להתרקליני מלכות וקסברגר ולא תפסיקו להתרגש.
בקרוב אצלכם,
אצלכם, אצלכם
בליל פורים בחצות הלילה תתקיים תפילה מיוחדת ונדירה למעוכבי זיווג שתיקן אביהם של ישראל, מרן רבי יעקב אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה. ובנוסף, כל השמות יירשמו בספר המיוחד שיוכנס בסעודת הפורים למרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליטה. התקשרו עכשיו 1-700-555-013, 1-700-555-013. תורת חסד.
סבר, עם התוספות הכי טעימות שתרצו מהם עוד ועוד. וואי וואי וואי, חומוס צבר, מכניס שמחה בכל ארוחה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
לחיים!
פורים שמח, מיקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
הוא יושב לידך בקריאת מגילה, הבן שלו מחזיק רעשן בדיוק כמו הבן שלך. אתה תחזור הביתה לסעודת פורים, הוא יחזור לבית ריק. בית התבשיל שולח לבתי הנזקקים אלפי סעודות חג מבושלות ומוכנות בו ביום, בעיצומו של יום הפורים. חייגו עכשיו לבית התבשיל ותזכו לקיים מצוות מתנות לאביונים כהלכתה. 1-800-350-535, 1-800-350-535.
דמיינו את משלוח המנות שלכם. עכשיו דמיינו את משלוח המנות שלכם עם עוגיות אוריו. בכל משלוח מנות הכי טעים להנות עם אוריו. העוגיה הטעימה והמוכרת עכשיו פרווה ובחשרות מעודרת, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריו.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בתבריה, כשרות מהדרין בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין. 050-42-61-223.
שירים שאהבנו, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
רגע, שכחת לומר מי מגיש?
לא צריך מגיש, המוזיקה הכי טובה, בלי דיבורים ובלי סיפורים. ימים שני, שלישי ורביעי, ב6 בערב, כאן בכל חי.
נהדר בכל חי. החודש הכי בית.
נו, אתה לא רציני. תביא, תביא.
כל חי, תמיד בשמחה. חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צי. בפגישה שנערכה בעיריית ירושלים בין ראש העיר וראשי העשיות החרדיות נקבע כי אין הפרה גדולה של הסטטוס קוו בעניין פתיחת עסקים בשבת. כתבנו הפוליטי תאי גדסי מוסר כי במסמך זמני שפורסם נאמר עוד כי הוועדה מצאה שעיריית ירושלים החלה באכיפה.